הנביא ירמיהו בפרק י"ג, אומרת הנבואה בשם השם: ואם לא תשמעוה במסתרים תבכה נפשי מפני גבה, ודמוע תדמע ותרד עיני דמעה על שבר בת עמי, כי נשבע עדר אדוני. בפסוק הזה צריך פירושים. המדרש אומר שהפסוק הזה מדבר על אין חורבן בית המקדש. כאשר נחרב בית המקדש, הקדוש ברוך הוא קרע את בגדו, לכן אנחנו מסמכים את הפרוכת, חיבה את האורות, לכן המנהג לכבות אורות בבית הכנסת, ישר לכבות אותם, אין מפתח. והקדוש ברוך הוא היה יושב ובוכה, והמדרש מתאר את הבכי הנורא שהיה ברקיע עד שכל צבא השמיים כולם התעוררו בבכייה יחד עם השם יתברך, והגיע הכל עד מלאכי השלום. יש מקום פנימה ששם נקראים מלאכי שלום, שאצלם אין צער ואין כאב, אין גלות ואין חיסרון. והפסוק אומר: מלאכי שלום מר יחקיו. ובאו כולם אצל הקדוש ברוך הוא לראות על מה שערה, על מה הרעש הנורא הזה. מעולם לא היה כדבר הזה, שרואים את הקדוש ברוך הוא קורע כביכול את בגדיו. ודאי שזה לא מושגים שאנחנו יכולים להבין מה זה בגדים של הקדוש ברוך הוא, וצועק ויושב לארץ ומלביש את השמיים כדרות ושק עשים כסותם, והכל נדרש מפסוקים שם במדרש אחד. אז באו כל המלאכים ואומרים לקדוש ברוך הוא: אל תבכה, למה אתה בוכה? והוא עונה להם: ואם לא תשמעוה במסתרים תבכה נפשי. אם לא תתנו לי לבכות, יש לי מקום ששמו מסתרים, ששם אתם לא יכולים להיכנס. שואל המערשה, זה גם במראה במסכת חגיגה דף ה', שואל המערשה: איך למדו רבותינו שזה מקום ששמו מסתרים? אולי זה מקום מסתר, זה סתר. אדם יש לו גם בבית, שהוא נמצא עם בני ביתו, או שנמצא בבית המדרש, יכול לעשות איזה דברים בסתר שאף אחד לא רואה. למה הגמרא אומרת שיש לו מקום מיוחד ששמו מסתרים? משיב שאם כן היה לו לומר: ואם לא תשמעו בסתר תבכה נפשי. אבל לא כן אמר הקדוש ברוך הוא, אלא אמר: אם לא תשמעו במסתרים. מסתרים? מקום יש לי ששמו מסתרים, ששם אני אכנס ואני אבכה שם. לא תוכלו להגיד לי מאומה למה אני בוכה. מפני במסתרים תבכה נפשי מפני גבה, בדמוע תדמע ותרד עיני דמעה, כי נשבע עדר אדוני. בדמוע תדמע אמר פעמיים בדמו התדמה. הגמרא שם שואלת, מה זה בדמו התדמה? אחד על בית ראשון, אחד על בית שני. ואמר אחר כך שוב לשון דמעה, ותרד עיני דמעה. זה על הריגת הצדיקים, כי נשבע עדר השם. אומר המאה שם, אמרה שם שואלת, והלא אין בחייה לפניו, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא בוכה? הגמרא משיבה, שנה בית המקדש. אין בחייה, הגמרא אומרת, בבתי בריי, אבל בבתי גבי כן. זאת אומרת, יש מקומות שם בשמיים שהם חיצוניים בחוץ, שם לא אין בחייה. הוד והדר לפניו, עוז ותפארת במקדשו. אבל בפנים יש מקום פנימי ששם יש בחייה, ושם בכה הקדוש ברוך הוא. שואל המאה שם, מה העניין שם? מה שנה בית המקדש? שנה בית המקדש, הגמרא אומרת שאפילו מלאכי שלום, שבדרך כלל הם שמחים, הם תמיד עושים רק שמחה ושרים ומשוררים שם, הם בחו, שנאמר מלאכי שלום מר יבקיון. אז היה בבתי בריי בכה הקדוש ברוך הוא על האדם ועל המלאכים שבוכים, עליו אמר דמו תדמע. ואילו בבתי גריי פנימה יותר בכה הקדוש ברוך הוא על גלות ישראל. בואו נראה כמה ישראל חביבים לפני השם יתברך, ואיזה חיסרון גדול חיסרנו שנחרב את המקדש, והקדוש ברוך הוא בוכה עלינו יותר מאשר על בית המקדש, ויותר מאשר על הצער שיש למלאכים. כי עלינו הוא בוכה לפנים בבתי גבי, ועליו אמר ותרד עיני דמעה כי נשבע עדר השם. ויש להוסיף מה את דברי המדרש. המדרש אומר, לפני שנחרב את המקדש היו ישראל עדרים עדרים, היה עדר כהנים לבד, עדר לוויים לבד, עדר ישראלים לבד. מה פירוש? הכהנים אמרו, אנחנו מיוחסים, אנחנו לא נשב יחד עם הלוויים. הלוויים אמרו, גם אנחנו מיוחסים, אנחנו לא יושבים עם ישראלים, לא נדבר איתם. לכן היה החורבן. זה מלמד אותנו, רבותיי, הרבה מוסר. היום בעוונותינו, עם כל הצרות שפוקדים אותנו, הצרה הגדולה ביותר זה הפלגנות והפירוד. כל אחד משתייך לאיזה עדה או קבוצה או קהילה, ואפילו בתוך קהילה או בתוך בית הכנסת, זה לפי שיטת זה וזה לפי שיטת זה, ועוינים חלילה ושונאים אחד את השני. אומר המדרש, זה היה לפני החורבן וזה בית החורבן. אבל אחר כך כשנשבו, מה הפסוק אומר? כי נשבע עדר השם. כבר לא היה עדר כהנים ולא עדר לוויים ולא עדר ישראלים, אלא כולם היו עדר אחד. זה מה שאמר, והאמת תהיה נעדרת בדור שיבוא משיח, שנעשו עדרים עדרים, שכל אחד מושך לכיוון אחר. והגמרא בחגיגה מביאה על זה שתי שיטות, וצריך להבין מה השיטות. רב שמואל בר יצחק אמר, מה זה מפני גבה? מפני גאוותם של ישראל שנלקחה מהם וניתנה לגויים. גאוותם זה לא רשון גאווה שלילית, גאוותם זה היופי, ההדר, השלטון, העוצמה, הכוח שהיה לישראל. כמו שכותב רבי יונתן אייבשיץ בהערות דבש, מרתע שהיה בית המקדש קיים, כל השפע, כל הברכה, כל החיים היה יורד ישר לישראל. עכשיו שנחרב את המקדש, השפע יורד ישר לאומות העולם. ולכן אתה רואה אותם בשלווה, אתה רואה אותם בעושר, אתה רואה אותם יושבים בהרחבה עם ענייני העולם הזה, ואנחנו בשפל המדרגה, אומר, על זה צריך לבכות ביום תשעה באב על חורבן הבית. שאיפה היו ישראל, כמו שהפסוק אומר, איכה ישבה בדד, העיר רבתי עם, שרתי בגויים, רבתי בגויים, שרתי במדינות, הייתה למס. אומר המדרש, כל ירושלמי שהיה מגיע לאיזה מדינה בעולם, קתדרה היו בונים לו במה ואומרים לו, תשמיע לנו דברי חוכמה. תראו איפה הגענו היום. אז רב שמואל אומר, מפני גאוותם של ישראל שנטלה מהם וניתנה לאומות העולם. רב שמואל בר נחמני אמר, מפני גאוותה של מלכות שמיים. רבנו בחי אומר שזה לא מחלוקת, אלא כל אחד דורש לפי, כל אחד דורש לפי התוצאה. הסיבה הייתה מלכות שמיים, שהיה בית המקדש קיים, היה מלכות שמיים בעולם. וכשהייתה מלכות שמיים, מי ממליך את מלכות שמיים? ישראל. מי אומר כל יום שמע ישראל? מי אומר השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד? ישראל. אז ישראל גרמו מלכות שמיים. ממילא הייתה מלכות ישראל, כי כשיש מלכות שמיים, יש מלכות ישראל. אז שניהם, רב שמואל בר יצחק ורב שמואל בר נחמני, לא חולקים. אלא רב שמואל בר יצחק אומר, את המקור של הממשלה, של השלטון, של הכוח, של העוצמה, זה היה מצד מלכות שמיים, שזה נשבר מרגע שנחרב את המקדש. ורב שמואל בנחמני אומר, זה על ישראל. כי מי שהיה מעמיד מלכות שמיים, מי שמעמיד בפועל גם היום את מלכות שמיים, זה ישראל. לכן זה לא רק גלות ישראל, מה שאנחנו חושבים, שהעניין של תשעה באב זה על חורבן הבית או על הגלות, ואז יבוא אדם למצוא שאני פחות או יותר בשלווה, אני פחות או יותר בשקט. לא. כבר המהר"ל כותב בספרו נצח ישראל, שעלינו לדעת שמצב הגלות זה לא מצב נורמלי, זה לא מצב טבעי, שאנחנו במצב גרוע ביותר ושפל ביותר. כי מרוב קהות החושים שלנו, שכחנו מה זה היה בית המקדש, שכחנו מה הייתה העבודה שם, שכחנו איזה שלווה ואושר היה שהיה בית מקדש. לולן אדם מירושלים בידו אבון, מה שהגמרא ביומה אומרת, כי קורבן התמיד של בין הארבעים היה מכפר על כל האבונות שעשו במשך היום. קורבן התמיד של הבוקר, של השחר, היה מכפר על האבונות שעשו בלילה. ולא היה יצר הרע כמעט בעולם. היה בקושי, אומר המהר"ל, יצר הרע של שוגג. מזיד כמעט לא היה. אחר כך, ירדו הדורות והתגברו האבונות, ועשו מה שעשו, והחריבו מה שהחריבו, ועד היום לא נרפאנו מאותו חורבן, מאותה מכה שהייתה אז. ולכן אומר הלוך וקראת, נביא ירמיה, הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור, כה אמר אדוני זכרתי לך חסד נעורייך אהבת כלולותייך. שואל המדרש, מי זה אוזני ירושלים? מי הוא מדבר? כנ"ל גם בהפטרה שנקרא בשבת הקרובה, וגם מחר במנחה, נחמו נחמו עמי יאמר אלוהיכם, דברו על לב ירושלים וקראו אליה. למי הוא מדבר? מה זה לב ירושלים? למי? לאבנים, לכותלים, לרחובות, לבתים? אלא אומר, ירושלים זה חכמי ירושלים, אנשי ירושלים. הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור, אומר רבנו בחי עליו השלום, דה שכולנו מקור נשמותינו זה מי? המקום שבהר הבית שנקרא אבן השתייה שממנו הושתת העולם, כי היא מחצב נשמותינו. ועכשיו בעוונותינו המקום הזה נמצא בידי גויים ובידי זרים, ואין לנו חיים בלעדיו. לכן הכלי יקר כותב שיש מצווה אפילו להסתכל מרחוק על הר הבית כדי לשאוב משם קדושה, כי כל אחד מאיתנו הנשמה שלו נחצבה משם. וכשאדם מסתכל על מקור חציבת נשמתו הוא מקבל כוח ועוצמה. כך כותב הרקנטי, רבנו מנחם הרקנטי, שהיה גדול המקובלים בדורו, כותב ידוע שמקום המקדש הוא מקום מוכן לחוכמה. ולכן ירמיה הנביא, כשאותו פילוסוף ירני תמה הגיע לירושלים אחרי כמה שנים מהחורבן, שמע ירמיהו הנביא שאיש חכם ונבון הוא, וביקש לפגוש אותו. אמרו לו, לך ותמצא את ירמיהו ליד בית המקדש, בוכה שם על האבנים ועל הבית שנחרב. הלך אותו תמה יווני, פילוסוף שלא ראוי להזכיר את שמו, ורואה את ירמיהו הנביא יושב ומקונן קינות נוראות על האבנים השרופים של ההיכל ועל הבית החרב. שעה ושעתיים ושלוש הוא משתומם. אחרי זה הגיע ערב, ירמיהו הנביא הפסיק לקונן ובא לחזור לביתו. ניגש אליו הפילוסוף ואמר לו, אני באתי מרומא, באתי מיוון כדי לפגוש אותך, ואמרו לי עליך שאיש חכם אתה. תגיד לי, על מה אתה בוכה? על אבנים? כמה אבנים כאלה יש בעולם בלי סוף? בוא אני אחצוב לך מהסלעים אבנים יותר יפות, יותר מוצלחות, יותר הדורות. שיב לו ירמיהו, אמרו רבותינו, תורה בגויים אל תאמן, חוכמה בגויים תאמן, אתה חכם, אבל החוכמה שלכם, של הגויים, אינה אלא טיפשות. תורה בגויים אל תאמן, חוכמה בגויים תאמן. אומר לו ירמיהו, דע שאני, כל הנבואה שלי זה מכוח החוכמה שהייתה בי. מאיפה קיבלתי חוכמה? הייתי בא לבית המקדש כשהיה בנוי והשכינה שורה על האבנים שלו, של המקדש. הייתי מסתכל על המקדש ומשם הייתה באה לי נבואה, משם הייתה באה לי חוכמה. והאמת שכך כתוב בזוהר הקדוש על הפסוק, יראה כל זכורך את פני האדון השם אלוהי ישראל. אומר הזוהר הקדוש שהיה כל אדם ואדם מישראל הולך שלוש פעמים בשנה ביום טוב ועומד בבית המקדש ומסתכל על אבני המקדש, היה קונה משם קדושה ועוצמה, היה קונה משם חוכמה ונבואה, והיה מספיק לו עד החג הבא. אומר לו ירמיה, עכשיו נחרב בית המקדש, אני לא בוכה על האבנים, על האור שהיה על האבנים האלה, על השכינה ששרתה על האבנים האלה והסתלקה מאיתנו עכשיו. אומר לו, על זה אני בוכה ולא על האבן כמו שאתה חושב על האבנים. אז אומר, זהו פירוש הלוך וקראת באוזני ירושלים. שהוא אומר ירושלים, זה האבנים של ירושלים, זה הנשמות של ישראל, זה מקור הנשמות והמחצב של הנשמות של ישראל, זה הלב של העולם, זו ירושלים עיר הקודש, ועליה אנחנו בוכים הלילה. לא על בית שנחרב, לא רק על אבנים שנשרפו, ולא על פרוכת שנחתכה ונקרעה, על שכינה שהייתה והסתלקה, על אור שהיה בעינינו, על חוכמה מפוארה שהייתה לישראל ולצערנו הסתלקה מאיתנו. הלניה עוד למבכה, לניה עוד למשפט. מרן רבי יוסף קארו כותב בספר מגיד משרים, אמר לי המלאך, אם אתה, מי הוא מדבר עם מרן רבי יוסף קארו, מי יכול להבין איזה השגה היה לרבי יוסף קארו? איזה קדושה, אתה קורא שם, היה צם, תעניות, בחיות, מספד על חורבן בית המקדש, איזה חסידות, מי שרוצה לדעת, החסידות של מרן, ושלא יחשוב שמרן היה רק פוסק הלכה יבשה וכל דבר, וכאילו לכולה, לכולה זה לציבור, כן, את ההלכה הלכה, אבל הוא לעצמו היה חסיד גדול, רואים את זה מספרו, מגיד משרים, באיזה ענק בקבלה גם. אומר לו שם המגיד, אם היית יודע את הצער שיש בשמיים על חורבן בית המקדש, ואם היית יודע את החיסרון, הוא מדבר עם מרן, שני 500 שנה, אם היית יודע את החיסרון שחסרנו בחורבן הבית, לא היית אוכל, לא היית ישן, ולא היית שותה, אלא כל רגע ברגע מחייך היית בוכה ומתעונן בצער נורא על בית המקדש שחרב. אלה דברי מרן. ואחר כך מובא בספר המיוחס לרבי נחוניה בן הקנה, שהוא המחבר שרענה בכוח, הוא היה בזמן חורבן בית שני, והוא שליווה את 10 הרוגי מלכות להריגה ועשה לכבודם סעודה, כמו שמובא במדרש. המחבר של התפילה ענה בכוח, אומר רבי נחוניה בן הקנה, שמשה רבנו עלה למרום, שמע קול של הקדוש ברוך הוא שצועק ואומר, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. שואל משה רבנו עליו השלום את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מהי הוא? מה הקול הזה של שלח תשלח? עונה לו הקדוש ברוך הוא, וי, לגלותה התארך, ושלח תשלח שכינתה מגלותה. כבר שמשה רבנו עולה למרום, אז הקדוש ברוך הוא כבר מדבר איתו על הגלות, ועל הגלות הקשה הזאת והארוכה שהיא מתארכת, והקדוש ברוך הוא צועק ומלמד את משה איך צריך לבכות. זה מביא אותנו לפסוק בישעיה פרק כ"ב. הנביא ישעיה בפרק כ"ב שם אומר, מקרקר קיר לשוע אל ההר. שם הנביא מביא קינה שלמה על זמן חורבן בית המקדש. ויקרא אדוני אלוהים צבאות למספד ביום ההוא. ושם מובא גם איך שרחל אמנו עולה וצועקת שם בשמיים. והפסוק שאומר, מלך מסע גחיזיון, מלך כעלית כולך לגגות. שואל המדרש, איזה גגות מדובר כאן? משיב המדרש, בזמן יהויקים, שכאשר צר נבוכדנצר על ירושלים, 300 פרחי כהונה, 300 בחורים מהכהנים של ישראל, ובידיהם צרורות צרורות של מפתחות, לא מפתח אחד ולא 10 ולא 100 ולא 1,000, אלא אלפים אלפים של מפתחות של כל האולמות, הלשכות, המנהרות, החדרים, כל חדרי השירות שהיה בבית המקדש, מובאים שם במסכת מידות, תלים על תלים, וכל כהן וכהן היה מופקד על איזה חדר ובידו המפתח. והוא שהגויים צרים על בית המקדש ואין להם מקום לצאת, צררו את המפתחות ואמרו לקדוש ברוך הוא, עלו לגג ואמרו, עד עכשיו גזברים נאמנים היינו, כנראה שמעכשיו אנחנו כבר לא נאמנים, כי אנחנו רואים שהגויים צרים עלינו. הנה אנחנו מחזירים את המפתחות אליך. יצאה כף יד מהשמיים, קיבלה את המפתחות, וכל אותם 300 פרחי כהונה קפצו לאש שהציתו הגויים בהיכל ונשרפו. ועליהם אומר הנביא, מסע גיא חיזיון. גיא חיזיון זה בקעה של איזה חזות קשה, ידוע כל מקום שכתוב הנביא חזון. רבותינו אומרים חציו זעם וחציו נחמה, ראשי תיבות חזון, חציו זעם וחציו נחמה. מלאך כי עלית כולך לגגות, אותם הפלחי כהונה שהיו ממונים על הלשכות ועל האולמות עלו לגג ונשרפו. אבל המדרש מביא עוד פירוש במאמר בלשון נקבה המלאך. אומר המדרש, זו חן אימנו, חן ממכה על בניה. מה זה כולך? אומר אלה רחל, אספה את כל הפמליה של מעלה, את כל האימהות, שרה, רבקה ולאה וציפורה ויוכבת ואלישבע ומרים, ואחריהם את כל הנביאות ואת כל הנשים הצדקניות שהיו בכל הדורות, ועלו כולם למעלה, לרקיע למעלה. וזה מלאך כי עלית כולך לגגות. אומר לה הקדוש ברוך הוא לרחל, למה לא באת לבד? למה היא צריכה להביא את כולם? אז היא אומרת לו, אני באה בגלל הבנים שלי, על עסקי בניי באתי. ואז הקדוש ברוך הוא מנחם מה שמנחם ואומר מה שאומר. אבל ממשיך שם המדרש ומביא, נשא דומה, מי דכתיב מקרקר קיר ושוע אל ההר. שני פירושים מקרקר קיר. קיר כתוב שם בקוף, כמו קיר, כותל. פירוש אחד מקרקר קיר, כותל, כשכמו ויסר חזקיהו פניו אל הקיר. מה המשמעות של קיר? למה צריך להתפלל שלא יהיה דבר חוצץ בינו לבין הקיר? ידוע, מראה בברכות אומרת, והמפרשים כותבים כדי שלא יהיה דבר שמפסיק בינו לבין השכינה. יש מי שאמר, יש פירוש אחר בגלל שלא יהיה שיח דעת בתפילה. אבל הפירוש היותר מצוי זה של, כיוון שהשכינה תוך דלת עמותיו של המתפלל, כמו שראינו אצל אלי וחנה, אני האישה הניצבת עמך בזה להתפלל. מכאן למדנו שאסור לשבת ולעבוד כנגד ארבע עמות של מתפלל. למה? כי הוא מתפלל מול השכינה. ויסר חזקיהו פניו אל הקיר, חזקיהו שהתפלל, פלל אומרת את מרן מקירות ליבו, אבל אל הקיר זה מול השכינה. אז אומר מקרקר קיר הקדוש ברוך הוא צועק על הקיר, זה השכינה. פירוש נוסף אומר המדרש, קיר בכל מקום זה לשון אדון, מלך, שליט, עליון, כמו קירי רם, קירי רם. שכן ביוונית קוראים לאדון קירי. אז מקרקר קיר הקדוש ברוך הוא שהוא אדון עולם, מקרקר. מפחיד מה שהמדרש אומר. מקרקר כתרנגול. מהי כתרנגול? אומר התרנגול שהוא בא לאכול, הוא מחפש את בת זוגתו איפה היא, ואם הוא לא מוצא אותה הוא צועק וקורא לה. אומר דע, אומר המדרש, שהקדוש ברוך הוא בגלות שומע אותו הנביא ישעיה מקרקר קיר, מקרקר כמו תרנגול, וצועק איפה בניי, אני רוצה לסעוד, אני רוצה לשבת איתם, אני רוצה ללמוד איתם תורה, אני רוצה לשמוע את תפילתם, אני רוצה לראות אותם מקיימים מצוות. ושוע אל ההר, שוע לשון תפילה, שרעה, אבל איזה הר? אומר זה הר המוריה. אומר הקדוש ברוך הוא, הרי אני ניסיתי את אביכם הראשון, הוא אברהם, ואמרתי לו ולך לך אל ארץ המוריה ועלהו שם מעולה ולא ירהר אחריי. איפה אתם? מי שומע דברים כאלה ועומד מן הצד היום בנורא, מקרקר קיר. וזה לא רק על תשעה באב, המדרש אומר זה כל לילה קורה, אבל לפחות הלילה נתעורר ונדע מה קורה בשמיים, מה עושה השם יתברך. כמו שהגמרא אומרת, שלוש משמרות הווה הלילה, ועל כל משמרה ומשמרה הקדוש ברוך הוא יושב ושואק כארי ואומר, אוי לי, אוי לי. שהיום בנורא איזה מילים כתוב כאן. אוי לי שחרבתי את ביתי ושרפתי את החלי והגליתי את בניי לבין אומות העולם. והגמרא שם ממשיכה בברכות, דף בא ואומרת שהמעשה עם רבי יוסף שנכנס לחורבה, זה בסמוך לאותה סוגיה. הגמרא שם מספרת גם כן שאליהו הנביא בא והמתין לו על פתח החורבה ושאל אותו מפני מה נכנסת. שם יש עוד שלוש שאלות שלא כרגע הנושא שלנו לדבר בזה. אבל אמר לו, מה שמעת? אמר לו, בת קול שמעתי שמנהמת כיונה ואומרת, אוי לי שחרבתי את ביתי ושרפתי את החלי והגליתי את בניי לבין אומות העולם. אמר לו, חייך וחיי ראשך, שלא רק בשעה זו אומרת כך, אלא בכל רגע ורגע. והאמת המפרשים שואלים באותה סוגיה, ברשע של הסוגיה המובה, שהקדוש ברוך הוא יושב ושואל כעני. אז זה אריה, קול של אריה יש. רבי יוסף מספר לנו שהוא שמע בת קול מנהמת כיונה. זאת אומרת, תרצים שבשמיים זה נשמע כמו אריה, זה כן, הקדוש ברוך הוא נמצא שם, הוא נמצא במעון שלו, כמו שהפסוק אומר, ואדוני ממעון קודשו ייתן קולו, כאריה ישאג, ממעון קודשו ייתן קולו, שאוג ישאג על נבהו. אז באמת שם למעלה הכל נשמע קול של אריה, כיוון שזה בית מלכותו, ואריה הוא המלך של החיות. כמובן שזה משל. אבל כאן למטה, שהשכינה נודדת ממקום למקום, ומפינה לפינה, ומעבר לעבר, אז זה בחינת יונה, כמו שהיונה בורחת מכאן והולכת משובח לשובח ומחלון לחלון. כך הקדוש ברוך הוא כביכול נמצא מבית מדרש לבית מדרש, מישיבה לישיבה, מבית הכנסת לבית הכנסת, מבית שאדם יושב ולומד תורה לבית של חברו. זה בחינת יונה. אז אמר לו, בת קול שמעתי שמנהמת כיונה. אומר שם, מקרקר קיר, מכאן תלמד איך הקדוש ברוך הוא בוכה וצועק ואומר, איפה בניי, איפה בניי שהם בחיכמו חתן שמחפש את קנתו, כך אומר המדרש, כמו איש שמחפש את בת זוגתו, כך הקדוש ברוך הוא מחכה לנו ומחפש אותנו. והמדרש ממשיך ואומר, יותר משאב מחפש ומצפה לבנו שלא ראה יחידו, שלא ראה אותו 7 שנים. איזה געגועים אלה של אב לבן, כרחם אב על בנים, רחם אדוני על ירעיו. הקדוש ברוך הוא הולך, מחכה מתי יגיע הזמן של הגאולה של ישראל כדי שיגאל אותנו. אז כשמו שאדם מחכה 7 שנים לבן שלו יחידו, כך הקדוש ברוך הוא יושב ומצפה מתי נשוב בתשובה כדי שהוא יגאל אותנו. בחיים פלאצ'י כותב את זה בספרו כף החיים ואומר, כשאני קורא את המדרש הזה מעי מתחתכים, מי אני בשר ודם רימה ותולעה שהקדוש ברוך הוא מחכה לי והוא מצטער בגללי ואומר, נו, מתי תחזור בתשובה? רבי חיים פלאצ'י, שהיה קודש קודשים, אומר את זה על עצמו. מה נגיד אנחנו? אם בארזים נפלה שלהבת, מה יענו? אזובי קיר? אז הוא אומר, על זה אמר העולי שודד, לכל מטרי ניתקו, בניי יצאוני ואינם, אין מקים עוד, אין מרים עוד יריעותי ומקים העולי. אומר המדרש, מה פירוש אין מקים עוד יריעותי, העולי שודד, מקים העולי? מה הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו? אומר משל, למה הדבר דומה לגיבור שיצא למלחמה ולקח איתו תיבה מלאה חיצים וקשתות רומחים וחרבות, כלי נשק שונים, כפולים ומקופלים. והנה בדיותו באמצע הקרב הוא מסתכל, איננה תיבת כלי המלחמה. צועק. עכשיו הוא יכול ליפול חלילה במלחמה. יש לו מלחמה אכזרית נגד אויב אכזרי. אומר ככה הקדוש ברוך הוא כביכול, הרי אדוני איש מלחמה, אדוני שמו. אבל מה כלי הנשק שלו? באיזה נשק משתמש הקדוש ברוך הוא? ונגד מי הוא נלחם? נגד השטן וחיילותיו. מה הוא צריך? איזה כלי נשק? אומר המדרש, הוא צריך אותנו, הוא צריך לימוד תורה. תורת הקודש, התורה הקדושה שלנו, היא כלי מלחמתו של הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב בפסוק בפרשת חוקת, על כן יאמר בספר מלחמות אדוני את והד בסופה. מתרגם המתרגם, מה זה מלחמות השם? והתורה הקדושה, שזה מקשה וזה מתרץ, כמו הפסוק העומדות היו רגלינו משעריך ירושלים. דוד המלך מעיד ואומר, הייתי מנצח במלחמה ועומדות רגליי במלחמה, בזכות אותם בחורים, בזכות אותם חכמים שיושבים בשערים של ירושלים ולומדים תורה. אז כשיש ביטול תורה חס ושלום, שיש ימי פגרה, שיש ימי חופש, אז חס ושלום כביכול חלש המצב למעלה, כשל כוח הסבל, חלילה וחס, כמו שכתוב, חובל עול מפני שמן, חובל עולו של סנחריב מפני שמנו של חזקיהו. חזקיהו המלך היה שם שמן במנורות ושם להדליק את הנרות בבתי המדרש ובתי הכנסת כדי לשבת ולעסוק בתורה. בזכות אותו שמן הסנחריב נפל ולמלחמה. אומר כאן צועק הקדוש ברוך הוא ובוכה, איפה כלי המלחמה שלו? אהולי שודד. מה נאמר אנחנו? מה נאמר מוריי ורבותיי? השנה האחרונה כמה אסונות פקדו אותנו, כמה צרות משונות קרו איתנו. הלא דבר הוא, הלא דבר הוא, זו הלילה הזאת, זה ליל בכי מאז ליל חטא המרגלים. אבל אומר המהר"ל שהלילה הזאת מסוגלת הרבה מאוד לחשבון נפש, שאדם יעשה חשבון נפש, אם זה הפרט ואם זה הכלל, על מי עשה השם ככה, מה קרה לדור שלנו, מה קרה בשנה האחרונה. עשרות רבות של ראשי ישיבות הלכו לעולמם, חלקם בפתע פתאום. כמה דם שילמנו, איזה מחיר דמים נורא והיום. שלושה זקני הדור הלכו, תקיים בנו הפסוק, ואחיד את שלושת הרועים בירח אחד. כמו בזמן כניסת ישראל לארץ ישראל, שמתו באותה שנה אהרון הכהן באלף באב, מרים הנביאה בעשרה בניסן, ומשה רבנו בשבעה באדר. אנחנו תראו מה היה לנו. שלושה זקני הדור, שלושתם בגיל מאה ומאה ומעלה, אם זה מרן הגאון הגדול רבן יוסף אלישיב, שעוד לא סיימנו, כעת רק סיימנו את השבעה לפטירתו. איזה סילוק של עתנק כזה בתורה. תדעו רבותיי שהוא 60 שנה היה נחשב פוסק, לא היום ולא אתמול ולא לפני 10 שנים. אני שהייתי ילד קטן, ידענו שאם יש שאלה הלכתית מסובכת אז הולכים להגאון הרב אלישיב שהוא פותר אותה, והוא הסתלק מאיתנו. מי שיכול להסביר, לספור כמה פעמים סיים את הש"ס, כמה פעמים סיים את הרמב״ם, כמה פעמים סיים את השולחן ערוך, איפה כל התורה הזאת הלכה מאיתנו? צריך לדעת, הרי כל המפרשים כותבים, על מה בוכים בפטירתו של צדיק? בוכים על החיסרון שכל ישראל ערבים זה לזה, כמו שכתוב אצל מיטת אהרון בדיוק. ויראו כל העדה כי גבה אהרון, אומרת הגמרא, אל תקרא ויראו, אלא ויראו. כלומר, כשאהרון הכהן היה בחיים, היה משוחח על הדור, היו עננים לזכותו. וזה לא רק העניין של העננים הפיזי, אלא כל ההגנה הרוחנית שהייתה מצד אהרון הכהן, ואף על פי שמשה היה עדיין בדור. אבל העננים הסתלקו וישראל התגלו, ואז בא הכנעני מלך ערב ואיש ממנו שבי. הסוד הוא שכאשר צדיק נמצא בדור, אז אנחנו יש לנו שותפות איתו במצוות שהוא עושה. הוא לומד תורה, הוא למד 101 פעמים תש"ס, אז גם לנו יש שותפות ב-101 האלה, כי הוא שייך לדור שלי. אבל ברגע שהוא הסתלק, אז הסתלקו כל הזכויות האלה, ולכן בוכים וסופדים במיטת צדיק. והשני, הלך לנו הזקן רבי יהושע שיינברג עליו השלום, גאון גדול, מתמיד עצום, ורב מיכל יהודה לפקוביץ', ועוד למעלה מ10 גאונים, אם זה רב ניסים טולדנו שהיה אוהב ישראל גדול, כמה קרב בחורים, כמה גידל תלמידי חכמים, ועוד ראשי ישיבות שאי אפשר כאן לסופרם מרוב הצער והכאב. את כל אלה הסתלקו מאיתנו ואנחנו יושבים בשקט. הרי הפסוק אומר, קראנו את זה הלילה במגילת איכה, על זה היה דווה ניפנו, על אלה חשפו עינינו. שואל המדרש, הפסוק לא מובן. הפסוק מתחיל בלשון יחיד, על זה היה דווה ליבנו. מה הפסוק ממשיך? על אלה חשפו עינינו. שיב המדרש, הפסוק מדבר בשני מקרים שונים, זה לא באותו מקרה. כשנפטר צדיק מהעולם, בודד אחד, פעם בשנה או פעם בעשר שנים, על זה היה דווה ליבנו. אז אנחנו צריכים לכאוב בלב ולבכות ולעשות חשבון נפש. אבל אם נפטר יותר מצדיק אחד, על אלה עם שניים הולכים. כל שכן אם הלכו איזה 30 גדולי ישראל בשנה האחרונה, כמה ראשי ישיבות, כמה רבנים, כמה מרביצי תורה, על אלה אז כבר חשכו אלינו. זה נהיה חושך, הדור זה לא אותו דור, התשעה באב הזה זה לא תשעה באב של שנה שעברה, כי אין לנו אותם, כי הם הסתלקו מאיתנו. ולפי זה מבארים מה שכתוב בגמרא, רבי שמעון בר יוחאי אומר, אני יכול לפתור את העולם כולו מן הדין מיום שנברא ועד עתה. יכול אני לפתור את העולם מן הדין בדור הזה. אחר אומר, ואלמלא אלעזר בני איתי אמי מיום שנברא ועד עתה, ואלמלא יותם בן עוזיהו עמנו מיום שנברא העולם ועד סופו. כל המפרשים שואלים, אז למה הוא לא פתר אותם מהדין? קח את יותם בן עוזיהו, קח את רבי אלעזר בנך, ושלושתכם, אתם שלושה, תפטרו את העולם מהדין. אומר, לא, זה לא הולך כך. זה לא הולך כך. למה? כי כל דין, כל מה שצדיק יכול לפתור מהדין, את בני דורו יכול לפתור מהדין. רבי שמעון בר יוחאי יכל להגן על בני דורו, כך זה מידת הדין. ברגע שרבי שמעון בר יוחאי הסתלק, הוא לא יכול לפתור את הדור שבא אחריו. וכן בשעה שהוא היה חי, הוא יכל לפתור את הדור הנוכחי, אבל לא את הדורות שלפניו. רק הוא אמר שאם היה בה אפשר, שאפשר יהיה, אז מה אומר רבי שמעון? פשוט הוא אומר כך, הוא אומר, אם היה במציאות שאפשר היה לשתף את הדורות ביחד ולשתף את הזכויות ביחד, השלושתנו היינו מכסים על כל העוונות של כל הדורות. אבל במציאות זה לא כך, אלא כל דור עם אותם אנשים של אותו דור. עכשיו מובן שזו הסיבה, כאשר מסתלק צדיק מהדור, אז אנחנו כולנו מפסידים הפסד נורא, הפסד כאב. כל העולם כולו מפסיד, לא רק עם ישראל מפסיד. כל שכן אנחנו, האנשים הקרובים אל החלל, חלל לשון, חלל ריק, בעוונות הרבים. ועוד כמה משפחות, איזה אסונות נוראות קרו השנה, איזה מיטות משונות, משפחות שלמות, אם זה בתאונות, אם זה בשריפות, אם זה בכל מיני מקרי תביעה משונים. מתי היה דבר כזה? מתי? הרי הגמרא אומרת שפעם אחת נראה זאב מרחק 12 מיל ממקומו של רבי יהושע בן לוי, ואליהו הנביא היה בא מתראה איתו כל יום, ולא בא אליו שלושה ימים. שבא אליו אחר כך, שאל אותו, למה לא באת? אמר לו, איך זה שהיה זאב? והזכות שלך לא הגנה שאותו זאב לא יגיע. הגמרא אומרת, לא שטרף הזאב מישהו, אלא רצה לטרוף איזה ילד. אבל הגנה זכותו של רבי יהושע בן לוי. אז מה הקפיד עליו אליהו? איך לא הגנה זכותך באופן מספיק שהזאב בכלל לא ייכנס? יוצא לפי זה, אם קורה איזה אסון, כולנו אשמים. יש ביאור נפלא, ראיתי את זה משני מפרשים שלא ראו זה את זה, הם היו כמעט בדורות חופפים. גם רבי אברהם אזולאי בספרו חסד ואברהם, וגם המגיד מדובנה בספרו כוכב מיעקב. יש פסוק מבהיל בנביא, שאנחנו קוראים אותו גם בסוף הפטרה. גדול העצה ורב העלילייה, אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם, לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו, להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולה תבוא. הפסוק הזה, כל המילים שלו כפולות. גדול העצה ורב העלילייה, זה היינו העצה והעלילייה, זה מילים נרדפות, אפשר לבאר אותם על אותו משקל. אשר עיניך פקוחות, מה זה על כל דרכי בני אדם? פשיטה, מה יש איזה אדם שאינו של הקדוש ברוך הוא חלילה לא פקוחות עליו? ודאי, הוא צופה ומביט עד סוף כל הדורות. חלילה לחשוב אחרת. אז מה זה על כל בני אדם? אחר כך אמר, לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו, היינו רק אמר להגיד כי ישר השם, צורי ולא עוולה תבוא. אם ישר, אז בטח לא עוולה אתה. אלא הביאור הוא כזה. שניהם ביארו אותו ביאור. רבי אברהם אזולאי ורבי יעקב קרנץ, בעל המגיד מדובנה. שניהם ביארו כך, שאם חס ושלום עומד לקרוא איזה אסון בדור, או חלילה וחס איזה אדם צריך להילקח לבית עולמו, או איזה צדיק צריך להיפטר מן העולם, יושב הקדוש ברוך הוא ושוקל ומודד וסופר את מעשה כל אותו הדור וכל אותם האנשים. ואם יש איש אחד מכל המיליונים שהקדוש ברוך הוא בודק, עשרות מיליונים, שלא מגיע לו הצער שיקרה כתוצאה מההסתלקות הזאת, בגללו לא לוקח את אותו איש. יש לנו לזה ראיה, המדרש אומר, מנדב אביהו, כתוב הפסוק, ויעמוד נדב אביהו ובנים לא היו להם. מה נפקא מינה שהמדרש, הפסוק מדגיש, ובנים לא היו להם, הרי הם היו סך הכל בני 13 שנה. ויעמוד נדב אביהו ובנים לא היו להם. אומר המדרש, שאם היו להם בנים הם לא היו מתים, כי בזכות הילדים הקטנים הם היו נשארים בחיים. אז ויעמוד נדב ואביהו, בגלל שלא היה להם מספיק עוד זכויות, שאם היה להם ילדים קטנים, מה העניין? שאם אדם לפעמים נגזר עליו מוות, אבל הילדים שלו יסבלו, ולא מגיע לילדים הצער הזה, בגללם הקדוש ברוך הוא מניח אותו בעולם. אבל אם רואים שכן לוקח הקדוש ברוך הוא את האדם, ונשארים יתומים, ונשארים אלמנות, ולפעמים יונקי שדיים, ולפעמים תינוקות בני כמה ימים, זה אומר שהאסון, שהגזרה היא קשה ומרה, שהיה צריך כאב כזה גדול. וזה אומר, גם אפילו אדם ראש משפחה, או אפילו אדם בעל מפעל, שאם יקרה לו איזה אסון, או המפעל שלו יתמוטט, כתוצאה מזה הפועלים שם לא יהיה להם מקור פרנסה וישבר מטה לחמם, רואה הקדוש ברוך הוא בין כל הפועלים, אם יש פה אל אחד שיש לו זכות, בגללו המפעל ניצל. אומר, זה פירוש הפסוק. גדול העצה שהוא לוקח את אותו אדם, אבל ברב העלילייה הוא מסתכל במכלול של כל הסובב שם מסביב, אם מגיע להם או לא מגיע להם. ולכן ביאר ואמר, אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם. וממילא לתת לאיש, זה שמת או זה שנפל או זה שניזוק, כדרכיו, ולשאר הסובבים אותו, בני ביתו, משפחתו, התלויים בו, כפרי מעלליו. כל אחד פרי מעלליו אוכל. וממילא להגיד כי ישר השם צורי ולא עבדה תבוא. וכאן רואים כמה מוסר השכל וכמה חשבון נפש הלילה הזאת על כל האסונות שפקדו אותנו במשך כל השנה הזאת האחרונה, דבר שלא היה, אני לא יודע אם היה בהיסטוריה מזמן חורבן בית המקדש דבר כזה, שנפטרו כל כך הרבה צדיקים בבת אחת, הלך דור שלם של צדיקים כמעט. זה מפחיד, ואסונות כאלה נוראים, שלא לדבר על איזה תאונות מחרידות ועל איזה דברים מבהילים. שבוע שעבר ביום שישי נפטרה קלה לפני חופתה, פצועה קל הייתה, הרכב נכנס כאן לא רחוק מכאן ב-443 נכנס בעמוד, והיא יצאה שלמה מהאוטו, פתאום התמוטטה ונפלה ומתה. איזה אסונות נוראים, קלה במקום שתעשה חופה כאן הולכת שם ועושים לה שם חופה בשמיים ברקיע. איזה כאב זה, מי ינחמך, מי ינוד לך ומי ינחמך על שבר בת עמי. חס ושלום, אסון כזה יכול לקרוא לכל אחד, אבל אם זה קורה ודאי שזה צריך להחריד אותנו, ודאי שזה צריך לתת לנו מקום לחשבון נפש. אף אחד מאיתנו לא יכול להגיד ידיי לא שפכו את הדם הזה, כי כל ישראל ערבים זה לזה, והקדוש ברוך הוא לוקח נפשות בצדק וביושר. אבל אם אנחנו שומעים שמועות רעות, אומר על זה דיין האמת, מה זה דיין האמת? שהדין של הקדוש ברוך הוא דין אמת, ואני אחראי ואני גרמתי שהדין הזה יקרה בעולם, כך אומר רבנו בכי. לכן נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה אל השם. אומר רבנו בכי בקד הקמח, שזו הסיבה גם שאמר המדרש שהקדוש ברוך הוא בוכה על כלי המלחמה שלא שהלכו. ומי יודע עכשיו איזה בכי יש בשמיים על מה שקרה השנה, שכאלה גדולים הלכו לעולמם ויובדו כלי מלחמה, מלחמתה של תורה. מי יגן עלינו? מי ישמור עלינו כעת? הלא השייח כותב על הפסוק, הצדיק עבד ואין איש שם לב, ואנשי חסד נאספים ואין מבין, כי מפני הרעה נאסף הצדיק. שני פירושים יש שם בפסוק. מה זה מפני הרעה נאסף הצדיק? פירוש אחד, מפני הרעה שלא תבוא הרעה, הייתה צריכה לבוא איזה גזרה, והוא לוקח את הצדיק ואז הגזרה מתבטלת, אז מפני הרע. אבל פירוש אחר לא כך, מפני הרע שחס ושלום עומדת לבוא איזה גזרה קשה, ולא רוצה הקדוש ברוך הוא שהצדיק יצטער, ובימיו תהיה אותה גזרה כי ישאלו אותו, כמו שירמיה הנביא כתוב במדרש באיכה, שאמר לו הקדוש ברוך הוא לך תקרא למשה לבן אמרם תגיד לו שיבוא יבכה איתי, והלך ירמיה, אמר איני יודע איפה הוא קבור, אמר לו לך אל הר העברים ותצעק שם. הלך להר העברים וקרא לו בן אמרם, בן אמרם, אומר לו משה מה קרה? אומר לו השם רוצה אותך. והמדרש אומר והוא לא אמר לו למה, כי פחד שיגיד לו איך נתת שבימיך יקרה אסון כזה. אני זוכר כל ימי את אבא עליו השלום, תמיד היה לו פחד אלוהים מבית דין של מעלה. כל יום, כמה פעמים אמר לי, תדע שאני כל יום מכין את עצמי לתת דין לחשבון למעלה, ואני מוכן ומזומן על כל דבר ודבר. אבל יש שאלה אחת שאני מפחד מאוד כשישאלו אותי, ושאלה הזאת כשישאלו אותי לא תהיה לי תשובה. הוא אמר, ישאלו אותי איך קרה השואה האיומה באירופה בימיך ואיך לא מנעת את זה, וכאן לא תהיה לי תשובה. אפילו שהוא אדם פרטי, הוא לא יחזיק את עצמו לאיזה גדול. אבל כל יהודי ויהודי שואלים אותו ביום הדין. זה לא דבר פשוט. אם באה איזה גזרה נוראה על הציבור, רבותיי, אנחנו צריכים לקרוא את הלב. אם באים גזרות כאלה אחת אחרי השנייה, אנחנו כן אשמים. אני אומר על עצמי, לא באתי להשיב אחרים. אני הראשון שבאשמים. איך קוראים דברים כאלה, אחד אחרי השני, אסונות, הסתלקות של צדיקים בצורה כזו מבהילה, אסונות פתאומיות כאלה, ודאי שיש לנו אחריות לכך. אני זוכר כמה פעמים שהיינו יושבים ללמוד בישיבת תורת יוסף אצל הגאון רבי בן ציון אבא שאול, ואם היה איזה יום פעם בכמה חודשים שקרתה איזה תאונה, וכל המדינה דיברו על זה. אז היה נותן מוסר איזה חצי שעה בשיעור, אומר, שמתם לב שאתמול למדנו קצת ברפיון? אתמול לא הייתה אווירה מספיק חמה של לימוד תורה, לא היה את המסע ומתן, את הקושיות ואת ההקשבה. אתם גרמתם שתהיה התאונה. אנחנו אשמים בתאונה הזאת. כך הרגישו הצדיקים, כך צדיקים מרגישים. הם מרגישים אחריות. אני עובד של השם יתברך, אני חייל של צבא השם, אני מגן על העולם, אני מגן על הדור. אם קורה משהו בדור, אז אני השם, כי כתוב בפסוק, התרפית ביום צרה, צר כוחך. אם ביום צרה האדם יש לו איזה רפיון, מיד האויב מכה. זה כולנו, כולנו שותפים. זה צרת רבים. בפרט אסונות כאלה בסדר גודל כזה, מי יכול לספור כמה שסים, כמה רמב״ם, כמה טור, כמה מפרשים, כמה חידושי תורה הסתלקו ועלו בלהבות השנה על ידי הסתלקותם של אותם צדיקים שהלכו מאיתנו? זה היום ונורא, זה חשבון נפש, נוקב, נורא והיום עד התהום. אומר רבנו אריזל, מה זה שכתוב בגמרא? חמישה דברים רעים הראו את אבותינו ב-17 בתמוז וחמישה ב-9 באב, והגמרא מונה אותם, קראנו אותם היום בקינה. בליל זה הראו לי חמישה דברים קשים. זה התחיל במרגלים ואחר כך המשיך עם חורבן בית ראשון ובית שני, וגם עם העיר ביטר 52 שנה אחרי החורבן נחרבה. וזה היה מעט השם, בפקו את השריפה אשר שרף השם. אומר רבנו הארי, מה פירוש? למה הגמרא אומרת, מדגישה חמישה דברים? בא לומר שהלילה הזאת צריך לבכות לא פעם אחת. כי כל אחד מהצרות האלה, אם היה קורה, עליו לבד היה צריך לצום, עושים על זה 9 באב. תארו לכם שאם חס ושלום זה היה קורה בחמש ימים בשנה השונים, אז היה לנו 5 9 באב בשנה. אומר רבנו הרי, אז מהי נפקא מינה שהגמרא אומרת שחמישה דברים קרו, שאנחנו צריכים להספיד ולקונן פי 5? זה לא מספיק מה שאנחנו בוכים, זה לא מספיק מה שאנחנו מתאבלים, אלא צריך פי 5, כי על כל אחד ואחד מהגזרות האלה שעד היום לא נרפינו מהם, ראוי לקונן ולהספיד ולבכות. אז זה 5 דברים קשים הראו את אבותינו. ואומר, ולכן כתוב בתהילים, אלוהים אל דומינך, אל תחרש ואל תשפוט אל, כי הנה אויביך יהם היום ומשנאיך נשאו ראש. מי אלה אויביך ומי אלה משנאיך? אומר, דע שאם ראית שונאי ישראל כאן חס ושלום מטריסים כלפי מעלה, או חלילה מקללים או מחרפים ומגדפים את ישראל, דע מפני שניתן רשות בשמיים לשרים שלהם, של אותם אומות למעלה, לקטרג עלינו. ומי נותן להם כוח? חס ושלום, אנחנו בעוונות שאנחנו עושים גורמים לתת להם כוח, לאותם שרים שירחמו ואז אותו. לכן אויביך יהמיון, זה האויבים למעלה שהם הומים, השרים. ממילא כאן ומשנאיך נס ובוש. אבל מה פירוש הפסוק הקודם, אלוהים אל דומילך אל תחרש ואל תשקוט אל? אומר רבנו ארי, אלוקים זה רמז לרחל אמנו, שהיא דינה דמלכותה דינה, היא בחינת ספירת המלכות. היא השכינה בעצמה ששם שלה מיוחד לשם אלוקים. אל דומילך, דוד המלך אומר לה, למעשה זה שיר מזמור לאסף, אבל דוד כתב את זה בתהילים. שיר מזמור לאסף, אלוהים אל דומילך, הוא אומר לאסף, לרחל, אל תפסיקי לבכות, הלא קול ברמה נשמע, בני בכי תמרורים. רחל מבכה על בניה, מה כתוב אחר כך? כה אמר השם, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה. אומר רבנו ארי, לא, אומר לה אסף, אל תשתקי, את רחל תצעקי, אלוהים אל דומי לך. אז רחל עולה למעלה וצועקת, וכל לילה היא צועקת. מה היא אומרת? היא אומרת לקדוש ברוך הוא, כעת היא מדברת אליו, אל תהרש ואל תשקוט אל. נמצא הפסוק מדבר בשני עניינים. אחד, אנחנו אומרים את זה לרחל, אלוהים אל דומי לך. ושתיים, רחל אומרת לקדוש ברוך הוא. ומה העניין רחל לכאן? הזוהר הקדוש בסוף שיר השירים לפני מדרש הנעלם עליך אומר שם דבר מבהיל על הפסוק המשכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי ביקשתי ולא מצאתי. אומר רבי שמעון בר יוחאי, כל לילה ולילה רחל אמנו הולכת להר הבית בחצות והולכת לראות את המקום שבו היה הקדוש ברוך הוא יורד, ושם הייתה שולחן ומנורה, כיסא ומיטה, והיה הקדוש ברוך הוא יורד ומשתעשע עם העבודה של בית המקדש, והיה רואה כל מה שישראל עשו ב-24 שעות האחרונות בבית המקדש. אז רחל הייתה רגילה תמיד לבוא, כי היא בחינת השכינה. היא באה כל לילה בחצות, והיא צועקת, שלמה אומר את זה ברוח הקודש בשמה של רחל. על משכבים בלילות, באה רחל למקום המשכב שלה, מה זה משכב? מקום מנוחה שלה, מקום המרגוע שלה, מקום הנופש שלה, זה בית המקדש. ביקשתי את שאהבה נפשי, היא מחפשת את הקדוש ברוך הוא, היא אומרת לו, איפה אתה? איפה נעלמת? איפה הסתלקת? ביקשתיו ולא מצאתיו. למה כפל? כי בבית ראשון הוא הסתלק וחזר, אבל אחר כך בבית שני שוב הלך, ועד היום, 1944 שנים, שהשכינה לא חזרה לבית המקדש. אז ביקשתיו עוד פעם ולא מצאתיו. אז אומר, היא צועקת, והקדוש ברוך הוא עדיין לא עונה, וזה כל לילה קורה. אז היא עולה למעלה, ואיתה 200,000 עולמות בוכים יחד איתה, ונהיה רעש גדול בפמליה של מעלה. ואז מיד שואל הקדוש ברוך הוא ברעש, הוא יודע, אבל הוא רוצה להרעיש שם את המלאכים, שיהיה סיוע, שיהיה רעש גדול והמולה למעלה. מיד באים כל המלאכי מרום וצועקים יחד איתו, איתה, ואומרים לו, רחל בוכה, השכינה בוכה, איפה המקום שלה? בית המקדש חרב, והיכל שרוף, איפה אתה? מיד הוא אומר, במשמרה האחרונה, בשלוש שעות האחרונות של הלילה, יורד הקדוש ברוך הוא לבית המקדש, והולך למקום של הכרובים. נכנסת רחל למקום הכרובים ורואה שאין כרובים, והיא בוכה. מי אלה הכרובים? אומרת, זה הבנים שלי. הרי רבנו בחיי הולך לפי השיטה של הזוהר, שהכרובים היו שתי דמויות, זכר ונקבה, בן ובת, ילדים קטנים. לוקחת רחל את הבת שנשארה, הבן איננו. לכן הפסוק אומר, מענה להילחם על בניה כי איננו, הבן איננו. אז היא לוקחת את הילדה, את התינוקת, ומניקה אותה. ודאי שזה לא מושגים שאנחנו מבינים מה זה יניקה, הנקה, איזה שפע, איזה מזון, איזה דבר של קיום. ומיד הקדוש ברוך הוא רואה את בחייתה וגעגועיה, יורד גם הוא לפני עלות השחר למטה, ומוריד את הקרוב השני יחד, ושניהם יחד מחבקים את שני הקרובים, ומנחם אותה, ומפייס אותה, ומעלה אותה למעלה לרקיע. אבל עוד יום עובר, עוד פעם בית המקדש לא נבנה, אז כאילו נחרב, היא באה בשנית ובשלישית וברביעית, לילה אחרי לילה, היא לא שותקת. לכן אמר, משכבי בלילות, ביקשתי את שאהבה נפשי, בואו נראה מה קורה כל לילה, לא רק בליל תשעה באב, מה קורה כל לילה. רבי בנימין מתודלה כותב בספרו מסעות בנימין לפני 1,000 שנה, שהוא ביקר ברומא, והלך למקום ששם גנבו הארורים האלה בעלי הכנסייה הקתולית את כלי המקדש, מונה שם אלפים של כלים, של פריטים, של כל מיני עניינים, המנורה ועוד ועוד ועוד. ושם נמצאים שני עמודים של בית המקדש יכין ובועז, שידוע בהיכל שבנה שלמה את ההיכל, כך כתוב בפסוק ששם שני עמודים. זו הסיבה שהיום שבונים ארון קודש נוהגים בדרך כלל לשים שני עמודים, אחד מימין אחד משמאל, זכר לשני עמודים שהיו במקדש יכין ובועז. אחד יכין מרמז על מידת החסד, הוא נותן, הוא מכין, הוא משפיע, הוא מכין שפע. והשני בועז, לשון עז, חזק, הוא איתן, הוא עצום. אז שני העמודים האלה, אומר רבי בנימין מתודלה, נמצאים שם. אומר, ונכנסתי לשם בליל תשעה באב, ואמר לי הגוי שכל ליל תשעה באב העמודים בוכים. וחיכיתי לחצות הלילה וראיתי איך שהעמודים רטובים במים כמין דמעות, ואז הבנתי מה זה העמודים של בית המקדש, עד עכשיו הם בוכים כל לילה ובליל תשעה באב. אותם דברים דומים כותב הרב חיבת ירושלים, ספר מסעות של כל המקומות הקדושים שיש בארץ ישראל. אז הוא כותב שם על הכפר קבול בגליל, שלושה כפרים שם במשולש הערבי, סכנין, ערבה וקבול. בסכנין קבור שם רבי יהושע בסכנין ורבי ראובן בן יצטרובלי, בערבה קבור שם רבי חנינה בן דוסה ועוד צדיקים איתו, בקבול קבור שם מיכה מורשתי, מיכה הנביא, ומול הקבר שלו יש איזו חורבה ששם קבר רבי שלמה בן גבירול, רבי אברהם בן עזרא ורבי יהודה הלוי, שלושתם קבורים שם, ועד היום הקברים שלהם שם ידועים. אז אומר רב חיבת ירושלים, ונכנסתי לשם, ובליל תשעה באב בחצות הלילה נשמעות שם צבחות איומות ומחרידות, שאין ספק שאינם צבחות של בני אדם. מי ידע, המשוררים הגדולים שכתבו את כל אותם שירים, כל אותם קינות, מי היה כמו רבי יהודה הלוי, איך היה מתגעגע לגאולה, ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב, איך יערב ידידי, איך יערב. וכן ידידי, השכחת חנותך בבן שדי, ולמה מחרתני צמיתות לבעמידי, היש בלתך גואל ובלתי אסיר תקווה. זה המילים של רבי יהודה הלוי. איזה געגועים לקדוש ברוך הוא, איזה געגועים לבניין בית המקדש. וטעם רגבייך לפי, הוא אומר, דרשתיך ואם מלכך אין בך. הוא אומר, אני באתי לארץ ישראל ולא ראיתי את הקדוש ברוך הוא, לא נמצא שם, הוא הסתלק משם. ואם במקום צורי גרעדך, נחש שרף וגם עקרב. זאת אומרת, במקום שיהיה צורי, כמו שהנביא צועק, הצורי אין בגלעד, אם רופא אין שם. נחש שרף העקרב. הוא אומר, בכל זאת, וטעם רגבייך לפי, אני מלקק בפה את העפר של ארץ ישראל מדבש יערב. שישימו לב אלה שיוצאים לחופש בחוץ לארץ, שעולים למטוסים והולכים לנופש. הטעם רגבייך לפי מדבש יערב. אז כל לילה בחצות, בליל תשעה באב בחצות, הם צועקים שם ומייללים. זה העניין של חורבן בית המקדש, להבין מה זה החורבן. ועוד אמר ארום ממך כי דיליתני ולא שימחת אויבי לי. מה פירוש? שואל המדרש. ארום ממך כי דיליתני. אמנם דוד המלך אומר את זה במזמור שהיא חנוכת הבית לדוד. אתה שמעת שאדם מקבל מכה והוא משבח והוא מודה. דוד המלך אומר, אני ירדתי בדלות ואני ארום ממך. אומר רבנו ארי, דע שכל הגלות הזאת וכל הכאב הנורא הזה וכל הבכייה וההספד שאנחנו סופדים ובוכים, בסך הכל אנחנו מתרוממים על ידי זה, אנחנו מזדקחים על ידי זה. כי כמה שאדם בוכה יותר, כך הוא מתקרב לאלוהיו יותר. ארום ממך, הוא אומר, אני מתרומם ואני מרומם את הקדוש ברוך הוא, כי אני כעת עליתי במדרגה יותר גבוהה שהייתי לפני שבכיתי. אז ארום ממך כי דיליתני. אומר בבחינת מה שהגמרא אומרת, דם נעקר ונעשה חלב. אישה כשהיא יולדת, אז יוצא דם, לפני הילד יוצא דם. אומר, זה אותו דבר לפני שבא משיח, לא עלינו. זה אדם שנשפך, יהיה רצון שלא יהיה עוד דם כזה. אז זה אדם שבא בחבלי משיח, אחר כך נולד הבן, אחר כך נולד המשיח. אבל מה קורה אחרי זה? היא מסולקת דמים המנקת, והיא יש לה חלב. מאיפה בא החלב? הגמרא אומרת שזה אותו דם שהיה בלידה, או הדם של הנידה, הופך להיות חלב. דם נעקר בכף, כף גושה. דם נעקר ונעשה חלב. אומר רבנו ארי, זהו. הדם הזה, הבכי הזה שאנחנו בוכים כעת בגלות, זה בסוף נעשה חלב. ולבן שיניים מחלב. אחר כך זוכים לראות את הגאולה, כי כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה. על ידי הבכי, על ידי שאנחנו מתעוררים, על ידי זה דם נעקר ונעשה חלב. וכותב המהר"ל, בית ראשון כל המלחמה הייתה נגד התורה. אותו דור עשו עוונות קשים ומרים, כמו שהגמרא אומרת, שלוש עבירות היה באדם: עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אבל לא נחתם גזר דינם אלא כשהיה ביטול תורה, שנאמר, ויאמר עבדה הארץ ויאמר השם על עוזבם את תורתי. אבל בית שני זה כבר היה משהו אחר. שני, הגמרא אומרת שהיה להם תורה והיה להם כל זה, למה נחרב? מפני שנאת חינם. אומר המהר"ל, שים לב, שבית ראשון זה היה בין אדם למקום, בית שני היה בין אדם לחברו. ובין אדם לחברו זה יותר קשה מבין אדם למקום. שעד היום אנחנו משלמים על זה ביוקר, כי עד היום אנחנו משלמים עבור חורבן בית שני, כי בית ראשון נגמרה הגזרה. אחרי 70 שנה הכל חזר. אבל בית שני, הקנאה, השנאה, התחרות, עדיין לא נרפנו מזה. זה הדבר החמור ביותר. זה הדבר שאנחנו צריכים לשים עליו עין ולשים עליו דגש. ולכן אומר מה שכתוב בפרשת כי תצא במדרש. אמר רבי שמעון, אמר הקדוש ברוך הוא, כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים בעולם הזה כאילו פדעני לי ולבני מבין אומות העולם. זאת אומרת, אם אדם לומד תורה ואם אדם עושה חסד, אז כאילו פדה, כאילו הקדוש ברוך הוא נמצא בשבי. מה פירוש? ומפני שכאילו הוא לא יכול לגאול. לא לנו השם, לא לנו, כי לשמחת אין כבוד. היד השם תקצר, חס ושלום, מה, הוא לא הקצור, כך אומר הקדוש ברוך הוא אצל הנביא, הקצור קצרה ידי מפדות, ואם אין בי יד להושיע, ודאי שהוא יכול להושיע, אבל הוא רוצה שאנחנו נהיה ראויים. אז כאילו פדעני לי ולבני מבין אומות העולם, שואל המהר"ל, נו, מה אין לישראל תורה? המון תורה יש בישראל. אין בישראל גמילות חסדים? המון גמילות חסדים יש בישראל. ברוך השם היום, כמעט כל בית יש שם איזה גמח. אומר דבר נורא, נורא והיום. הוא אומר שהסיבה שזה לא פודה את הקדוש ברוך הוא ואת ישראל מהגלות, כי כשעושים תורה, לומדים תורה, ושעושים גמילות חסדים, מכוונים לצורך ולהנאת עצמם, לרפואת פלוני ולעילוי נשמת אלמוני, והשיעור הזה מוקדש בשביל זה וזה מוקדש בשביל זה. הוא אומר זה הטעות, שאנחנו לומדים תורה, אנחנו עושים גמילות חסד, זה צריך להיות לשם השם, כי השם ציווה, ולא בשביל איזה מטרה. ואז כשעושים את הדבר לשם שמיים, אז זה כאילו פדעני לי ולבני, עושים את זה בשביל הקדוש ברוך הוא, ולא נעשה את זה בשביל שאנחנו נקבל. כמו שהירושלמי מביא על רבי נזר, שהוא פתח בבית שלו פעם בית תמחוי, ומינה את בני ביתו שידאגו שעניים יבואו, יאכלו וישתו, והלך הוא לבית המדרש. בשנה אחרת הגיע ושאל, נו, מה קורה? איך זה מתנהל? בסדר? אמרו לו, כן. הוא מסתכל, ראה אנשים באים, אוכלים ושותים ויוצאים. הוא אומר, נו, ומה אנשים אומרים? שואל את בני ביתו, אומרים לו, איזה ברכות מברכים אותך, איזה שבחים משבחים אותך, הלל שלם אומרים עליך. אמר להם, לא קיימתי את המצווה. לא קיימתי את המצווה. אומר המדרש, וככה הירושלמי אומר, זה המשיך 7 שנים. אחרי 7 שנים בא רבי אלעזר, אומר, נו, מה קורה? אומרים, יו, אנשים לא מתביישים, באים אוכלים ושותים ומקללים אותך, ואומרים, איזה אוכל לא טוב עשית, סוג ב', סוג ג'. אומר, עכשיו אני שמח, אם מקללים אותי, אם לא משבחים אותי, עכשיו אני יודע שקיימתי את המצווה. מה הרעיון פה? הרעיון שהאדם חושב שאם יגידו לו, אתה בסדר ואתה טוב, אז זה נחשב שהוא קיים את המצווה. לא, אני לא עושה את זה בשביל אחרים. ואתה עושה את זה לכבודו של השם יתברך, בלי לחשוב ולהתחשב מה אנשים אומרים, אם תקבל על זה צפיחות על השכם או כללות עם חרפות וגידופים וביזיונות או כיבודים וכל מיני שבחים ומעלות. זה כאילו פדעני לי ולבני מבין אומות העולם. ואיך מסיים הנביא את מגילת איכה? הפסוק, השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו ככדם. שואל המדרש, מה זה ככדם? חדש ימינו, בסדר, מה זה ככדם? איזה כדם מדובר? כי הנביא לא פירש, הנביא ירמיה כתב את מגילת איכה, והוא לא פירש מה הכוונה ככדם. אומר המדרש, ככדם לא כזמנו של שלמה ולא כזמנו של משה רבנו. הרי בזמן שלמה היו יושבים איש תחת גפנו ותחת תאנתו, בזמן משה רבנו היה הם ענני חבוד ומן ובאר וכל טוב שבעולם. אבל חדש ימינו הפעם, הגאולה הזאת, כקדם, כאדם הראשון קודם החטא. והמדרש לומד את זה מפסוק, וייצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה, וכתוב וישכן וישם השם אלוהים גן בעדן מקדם. אז מקדם זה האדם הראשון יושב בתוך גן עדן למעלה, זה השיבנו שאנחנו מחכים לו. רבי אברהם אזולאי אומר שזו הסיבה שהגאולה כל כך התעכבה והגלות התארכה, כדי שנשלם על הכל ביחד, כדי שהגאולה תהיה הכי מוצלחת שיכולה להיות. דומה לזה המדרש מביא על הפסוק, וארבע לאדוני מנחת יהודה וירושלים כימי עולם וכשנים קדמוניות. מה זה קימי העולם ומה זה שנים קדמוניות. אז הוא אומר, קימי העולם זכור יומות עולם, בינו שנות דור ודור. היום קראנו את זה בפרשת האזינו, זה משה רבנו, שהוא היה, הוא אצלו התחיל העולם. למה? כי עד זמן משה לא היה תורה בעולם. מתי התחיל העולם להתקיים, לעמוד על עומדו? זה בזמן שבא משה רבנו והיה את התורה. וכשנים קדמוניות זה זמן שלמה המלך. רוצה שזו הגאולה שאנחנו מחכים לה. זו הנחמה שכולנו זקוקים אליה. ואם נעשה את מה שצריך לעשות, ואם נבכה את מה שצריך לבכות, ונקונן מה שצריך לקונן, מה שכותב רבנו משה קורדבירו, שכשאדם מוריד דמעות ביום תשעה באב או בליל תשעה באב, הוא אומר אותם דמעות הם אותם דמעות ששייכות לקדוש ברוך הוא, שכתוב בגמרא במסכת שבת, שכל המוריד דמעות על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא סופרם ומניחם בבית נזר, שנאמר נודי ספרת, אתה שימה דמעתי בנודיך, הלא בספרתך. ולמה הקדוש ברוך הוא סופר? אז החתם סופר אומר שלפעמים עושים הספד על איזה צדיק, או בלוויה של איזה צדיק, אז מספידים, בוכים, אבל כל אחד נזכר מהצרות שלו, אז בוכה גם על הצרות שלו, אז הוא לא בוכה על הצדיק, בוכה איזה דמעה או שתיים על הצדיק, ואחר כך עוד איזה אלף דמעות על הבעיות שיש לו, והוא נזכר מהם ובוכה ובוכה ובוכה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? ממיין את הדמעות, סופרם, איזה נטו היה על הצדיק, ושם את זה בבית גנזר. ולמה בבית גנזר? אומר המהר"ל, כיוון שצדיק שייך לקדוש ברוך הוא, או אפילו אדם כשר, הגמרא שם אומרת אדם כשר, הוא שייך לקדוש ברוך הוא, הוא לא אדם של חול. אז דמעות שמורידים עליו זה שייך לקדוש ברוך הוא, ולכן הקדוש ברוך הוא סופרם ומניחם בבית גנזר, לא נותן את זה ליד מלאך או ליד איזה מישהו, רק אצלו. כמו שהיה בזמן פטירת משה, שם כתוב נורא והיום, שם כתוב שהקדוש ברוך הוא היה בוכה ושמיים בוכים, שמיים בוכים, שמיים בוכים, ארץ בוכה ואומרת אבד חסיד מן הארץ, שמיים בוכים ואומרים וישר באדם עין. והקדוש ברוך הוא היה הולך ובוכה ואומר, מי יקום לאמראים, מי יתעצב עם פועל אבן? בא ממתת צר הפנים ואומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה אתה בוכה על משה? משה בחייו שלך, במותו הוא שלך. איפשהו, אם הוא נמצא בארץ הוא שלך, אם הוא נמצא ברקיע הוא שלך, מה אתה בוכה? פה בוכים כי היה לנו צדיק שהפסדנו אותו, כי היה לנו צדיקים וחסידים שהשנה הסתלקו מאיתנו, אז באמת ראוי לנו לבכות שאנחנו הפסדנו אותם. אבל למה הקדוש ברוך הוא בוכה? הוא שואל אותו, למה אתה בוכה? עונה לו הקדוש ברוך הוא ואומר לו, בוא אגיד לך משל, משל למלך שהייתה לו מטרונה, המלכה שהוא אהב אותה מאוד, והיה לו בן ממנה, אבל הבן הזה כל פעם היה מכעיס, וכל פעם היה עושה איזה דבר נגד רצון האבא. והיה רוצה האבא להעניש את הילד, ומיד הייתה באה מטרונה ומצילה את הילד מידי האבא, ומצברת עליו סניגוריה, ומחפה עליו, ומקבלת עליה לחנך אותו, ולאלף אותו, ולהדריך אותו. לימים מתה המטרונה, התחיל המלך בוכה וסופד עליה בלי סוף. באו כל השרים ואמרו, אדוננו המלך, מה אתה בוכה? חסר בבית המלך? כלום חסר בבית המלך? נביא לך מלכה הכי טובה, נחפש לך איזה בת, מאיזה עדה, מאיזה צורה, מאיזה בחינה שאתה מחפש, נביא לך. על מה אתה בוכה? די. אמר להם, לא עליה אני בוכה, אלא על הבן אני בוכה. כשהיא הייתה בחיים, אז כל פעם שהבן היה פושע נגדי, היא הייתה מגנה על הבן. עכשיו שהיא לא בחיים, מי יגן על הבן? אומר הקדוש ברוך הוא למ"ט, כך משה רבנו, בזמן שמשה רבנו בחיים, כל פעם שישראל היו חוטאים, היה עומד משה ומכפר על ישראל, ועד שהשם ניחם על הרעה, זכור לאברהם ויצחק וליעקב, וכו' וכו'. איך המדרש אומר, מפחיד, ואתה הניחה לי, אם לא מקרא כתוב, אי אפשר לאומרו, מלמד שתפס משה רבנו את הקדוש ברוך הוא כאדם שתופס את חברו בבגדו, ואומר לו, אני לא עוזב אותך עד שתענה לי. עד שהקדוש ברוך הוא צועק למשה, הניחה לי. אז משה רבנו עמד בתפילה והציל את ישראל. הקדוש ברוך הוא בוכה, אומר, עכשיו שמשה איננו, בשעה שישראל חוטאים, ואני חס ושלום מעניש אותם, מי עומד? מי מציל אותם? אז זה אומר, מי יקום לי עם מרעים? מי יתייצב לי על פועל עם פועל אבן? זה מה שאנחנו צריכים כעת בתשעה באב הזה לבכות, אחרי שהפסדנו כל כך הרבה מנהיגים, כמה אבות של ישראל הלכו, כמה מנהיגים אדירים הסתלקו מאיתנו, וזה קשה יותר מחורבן בית המקדש. כמה צריך לבכות, כמה צריך להצטער על זה. זה אומר שהבכי, שאדם בוכה גם על בית המקדש, זה כמו בכי של הצדיקים. שגם הדמעות שאנחנו מורידים בתשעה באב על חורבן בית המקדש, וכן בחצות לילה על חורבן הבית, כל דמעה ודמעה כזאת, הקדוש ברוך הוא סופר אותה ושם אותה אצלו בבית גנזיו, ואחרי זה עושה מזה אבנים של ירושלים. כותב רבי משה קורדבירו בספר אור החמה על הזוהר, שלעתיד לבוא אנחנו נראה עין בעין את אותם דמעות שהורדנו על חורבן הבית, נראה אותם אבנים אבנים, ועל כל אבן יהיה רשום שמו של אותו אדם שהוריד את אותה דמעה. וכך יהיה יתקיים אז, ומחה אדוני דמעה מעל כל פנים, וחרפת עמו יסיר, כי אדוני דיבר, ובעזרת השם נזכה בקרוב לשמוע את כל הנחמה וקולו של אליהו מבשר הגאולה, ויקבל השם תפילותינו ברצון, ויאמר די לצרותינו ולצרות עמו בית ישראל, אמן ואמן.